שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את מאמר השלום בעמוד 407. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kav.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמר השלום. אנחנו נמצאים בעמוד 407, בטור א', פסקה למעלה מתחילה ומעטה חשוב לנו מאוד.
אז אנחנו עברנו כאן כמה מצבים. במאמר הזה, מאמר באמת מיוחד מאוד, כמה שלומדים אותו הוא מגלה לנו עוד ועוד כל מיני חידושים, כן, ומיוחד בו שבעל הסולם רוצה להתייחס לכל נושא ונושא כאן כמו מדען, כמו שהוא אומר לנו, מחקר מדעי על בסיס ניסיוני, כן, ואז אנחנו הגענו שהוא הסביר לנו כמה שיטות היחס יש לנו כלפי המקום איפה שאנחנו נמצאים, כן? זה איך הוא אומר להם, שמתוך ההתנגשות בין כל מיני דעות ומה שאדם מתאר לעצמו ועולם החיצון, איך שהוא רואה את הדברים, זה מביא את האדם לאיזשהו בלבול, לתביעות, לכל מיני מצבים כאלה שהוא לא יודע איך לפתור את הבעיות, בשביל מה הוא חי, איך אני חי, באיזה צורה, באיזה עולם, איזה יחס יש לי להטבע, לבורא, כוח עליון, לא חשוב. אדם רוצה לברר סך הכל איפה הוא נמצא, ואז הוא אומר כך, ששיטה הראשונה שהאנושות קבעה לעצמה יחס לכל המציאות זה הטבע. כן? שיטה בעצם ברורה לנו כביכול, שככה אנחנו מתייחסים. שיטה השנייה, איפה היא? הוא אומר ששיטה בית הוא בית רשויות. כן? שגם כן, זאת אומרת, לא אחד שקובע את הכל, אלה שניים. טוב ורע וכן הלאה. ושיטה השלישית, הוא גם כן לא סופר אותם בדיוק נכון. כן? זה ריבוי, זאת אומרת, לא רק שניים, אלה ממש הרבה מאות כוחות שפועלים ומשפיעים עלינו. הכוחות האלה אנחנו יכולים להגיד כוחות הטבע, או אנחנו יכולים להגיד שכאילו זה האלוקים אחרים, שונים. ושיטה ה' הוא לא יודע, שיטה ד' ראינו שאין, כן? זה עזב פעולתו. גם כן שיטה, גם צורת היחס שלנו למציאות. אבל איך שלא יהיה, אחר כך הוא מסביר לנו, ואנחנו נמצאים עדיין בקטע הזה, שחיוב הזהירות בחוקי הטבע. כן, שמה שלא יהיה, כדאי לנו לשים לב על מה שקורה איתנו, שאנחנו צריכים להתייחס לעצמנו, לחברה שהיא פועלת כלפי הטבע, ולטבע עצמו בצורה מסוימת, שכך אנחנו כך מלמד אותנו את החיים, כן, מלמדים אותנו, ובוא נקרא, ומעטה חשוב לנו מאוד, כן?
עמוד 407, טור א', ומעטה חשוב לנו מאוד. ומעטה חשוב לנו מאוד להסתכל במצוות הטבע.
מה זאת אומרת? מצוות הוא אמר לנו שזה חוקים. חוקי הטבע. אפשר לקרוא לזה מצוות. אפשר לקרוא לזה חוקים.
לידע מה הוא דורשת מאיתנו, פן תענישנו בלי חמלה כנודע. והנה אמרנו, אשר הטבע מחייב למין האדם לחיות חיי חברה, וזהו פשוט. אולם יש לנו להסתכל במצוות אשר הטבע מחייב אותנו לעשות מתוך הבחינה ההוא, דהיינו מבחינת חיי החברה. וכשנסתכל בדרך כללית, יש לנו לעסוק בתוך החברה רק בשני מצוות, שאפשר להגדיר אותם בשם א', קבלה, ב', והשפעה. דהיינו, שכל חבר מחויב מצד הטבע לקבל צרכיו מהחברה, וכן מחויב להשפיע על ידי עבודתו לטובת החברה. ואם יעבור על אחת מבית המצוות הללו, יענש לבלי רחמים כאמור. והנה במצוות הקבלה אין אנו צריכים להסתכלות מרובה, משום שהעונש נקבע תכף על יד, ומשום זה לא יערה לנו שום הזנחה. אולם במצווה השנייה, שהיא השפעה לחברה, אשר העונש לא יגיענו תכף, ולא עוד, אלא שגם העונש מגיע אלינו ביחס בלתי ישר, לפיכך אין המצווה הזאת משומרה כהלכתה. ולפיכך מתוגנת האנושיות על האש במרחשת איומה, והחרב והרעב ותולדותיהם לא פסקו ממנו עד הנה. והפלא שבדבר, אשר הטבע כמו שופט בעל מקצוע, מענישנו על פי התחשבות עם התפתחותנו, כי איננו הרואות שבאותו שיעור שהאנושיות הולכת ומתפתחת, כן התרבו עלינו העינויים והמחרובים בהשגת כלכלתנו וקיומנו. הרי לעיניך בסיס מדעי ניסיוני, שנצטווינו מצד השגחתו התברך, לקיים בכל מעודנו את המצווה של השפעה לזולתו בתכלית הדיוק, באופן ששום חבר מאיתנו לא ימעיט מלעבוד בכל השיעור המובטח להצלחת החברה ולאושרם. וכל עוד שאנו מתעצלים לקיים את זה בכל השיעור, לא תפסיק הטבע מלהענישנו וליטול נקמתה ממנו. וכפי המכות שאנו מוקים בזמננו זה, גם לקחת בחשבון את החרב השלופה לעינינו על להבה. יש להסיק מהם מסקנה נכונה, אשר סוף סוף תנצחנו הטבע, וכולנו יחד נהיה מוכרחים לעשות יד אחת, לקיים מצוותיה בכל השיעור הנדרש מאיתנו.
מילים כל כך יפות, אני לא יודע מה להוסיף. תשאלו לפי זה, כן.
יש לי פה שתי שאלות. קודם כל, אם מדברים עם אנשים פשוטים, הם יגידו, אנחנו כולם משפיעים אחד לשני. כל אחד משקיע 100%, 150%, נותן לחברה, עובד מבוקר עד הערב.
נכון.
תכלס, אבל לכל אחד יש דמיון שהוא עובד למען כסף, אבל בטח אנחנו עובדים, כולנו למען
גם החברה. גם גנב ככה יכול להגיד, אני כל כך תכננתי את הגניבה הזאת, עשיתי כל כך הרבה פעולות, קניתי ציוד, הכנתי צוות שלם וכו' וכו', וסוף סוף הצלחתי. זה גם כן פעולה חברתית. נו, אז מה?
השאלה גם כן...
האם כל הפעולות שאנחנו עושים זה אך ורק כדי למלות את האגו שלנו? וגם זה לא בצורה נכונה. גם זה לא בצורה נכונה. כי זה, אם היינו לפחות עושים משהו שזה לטובתנו, האגואיסטית, גם לא. אמנם שהטבע הוא מנוהל בצורה כזאת, שדורש מאיתנו כולנו להיות בחיבור, אנחנו עכשיו מגלים את זה בעולם, מהמשבר הזה הגלובלי. מה אנחנו מגלים? שכולנו קשורים זה לזה. מה יש לנו מתוך זה שאנחנו מגלים? אנחנו בהתאם לזה נמצאים בקשר? לא. שאנחנו כל אחד הולך ועובד ועושה משהו למען החברה, זה באמת למען החברה? אנחנו עשינו חשבון בינינו מה למען החברה טוב ומה למען החברה רע? לא. אלה רק האגו המקרי, בכל מקום, בכל מקום, הוא דוחף אותנו, וכל אחד הוא... עושה חשבון כמה שפחות להתייגע וכמה שיותר לקבל. זאת אומרת, זה פעולות לא, לגמרי לא כלל חברתיות או כלל מערכתיות. אני לא מתחשב עם כל המערכת. הטבע הוא מביא לי ידיעה, היום ידיעה ברורה. אני מדבר על היום. כן? מגלה לנו ידיעה ברורה שאנחנו כולנו קשורים זה לזה במערכת ברזל. ואין, אף אחד לא יכול לברוח. ובמערכת הזאת אנחנו צריכים לדעת את המערכת כדי להשפיע לה, כדי להשתתף בה בצורה נכונה. אין יותר מזה. איך אני יכול להגיד שאני הולך לעבודה, אני כבר משפיע. מה אני משפיע? מה אני יודע? אף אחד לא יודע. לא שליטים ולא פשוטים ולא אף אחד. אנחנו כולנו עכשיו מגלים את זה.
בעל הסולם כותב בהתחלה שזה מחקר מדעי.
כן.
בדיוק פסקה לפני שאנחנו התחלנו לקרוא, הוא פתאום מכניס מושג דתי של אלוקים.
אז זה לא חשוב, אלוקים בגימת הטבע, הוא כותב לנו את זה.
זה בשביל מקובלים, אבל מה, מה, למה
הוא אל, אל, מכניס אל, את אל, זה? אל תקרא אלוקים. אלוקים זה כך, הוא קורא לזה כוח. הוא קורא לזה כוח, אלוקים, אז מה? אין בזה יותר. הוא לא מתייחס לשום שם, הוא לא מתייחס באיזו צורה דתית. זאת אומרת שהוא מקבל את זה כהנחה, בלי שום גילוי, בלי שום עובדה, בלי כלום. לא, אין דבר כזה. לכן הוא אומר לך, מחקר מדעי, ניסיוני,
אני לא מבין את זה, למה הוא הכניס פתאום את העניין של אלוקים
הוא גם כן הכניס לך העניין של המצוות.
למה? בשמה אנחנו צריכים את זה פה במחקר?
כי אתה התרגלת, הוא רוצה קצת לנקות לך את הראש מהיחס הלא נכון. כי תורה ומצוות זה מדובר על חוקי הטבע שאנחנו צריכים לקיים על ידי הכוח המיוחד שהוא פועל ומפעיל את הטבע. שכוח הזה נקרא תורה. הפעולות נקראות מצוות. הכוח הכללי שפועל עלינו הוא נקרא אלוקים, שזה הטבע כבר קרוב אלינו. למעלה מזה זה לא אלוקים, זה בורא, בוא עורה לפי מה שמגלה. יחס חייב להיות כמו בפיזיקה, ממש כמו בפיזיקה. אלה דיברה תורה בלשון בני אדם, ולכן גם כתוב כאילו אלוקים שמח ובוכה ומצטער, אני לא יודע משהו, כל מיני, זה הכל בני אדם כך מדברים. כשאתה מתייחס למחשב שלך, גם כן כך אתה מתייחס אליו. לכל דבר שנמצא כביכול לפנינו, אומנם שזה בתוכנו, אנחנו מגלים את המציאות. אבל שנראה לנו שזה לפנינו, אנחנו מיוחסים לכל הדברים האלה איזשהו חלק מאיתנו. אני רוצה או לא רוצה, ככה זה יוצא, כי אני רצון ליהנות. ולכן אני לא יכול, אפילו שאני אומר, אני מדען קר ומתייחס לכל דבר רך ורק, אך ורק לפי איזה נוסחאות בלבד. אין דבר כזה. אין. כי אתה רצון לקבל ביסוד שלך. רצון ליהנות. ולכן מה שקורה לך בפנים זה לא 1 פלוס 1 זה 2. לא. 1 פלוס 1 זה 3 נתונים. 1 ועוד פלוס 1. אין? ושווה 2. כל סימן זה הרגשה מיוחדת בך, ואת ההרגשות האלה אתה בסופו של דבר מסכם ויוצא לך 2. אני לא יכול להסביר את זה.
מה הקשר של שתי פסקאות האלה של אלוקים, טבע והשפעה וקבלה? מה
לא, מה זאת אומרת אלוקים, הטבע זה המערכת שאנחנו נמצאים בה, ובמערכת הזאת נמצאים פעולות כאלה, נמצאות קבלה והשפעה. גם זה חייב להיות וגם זה חייב להיות. והם צריכות להיות פעולות האלה באיזון זה אלו עם אלו. נו.
הוא מדבר פה משהו שהוא לכאורה נשמע פשוט, אבל לא ברור כל כך.
נו, נו,
קיים. דהיינו שכל חבר מחויב מצד הטבע לקבל צרכיו מהחברה,
כן.
וכן מחויב להשפיע על ידי עבודתו לטובת החברה.
כן.
זה המצב האידיאלי שאנחנו אמורים להתקיים בחברה שלנו, נכון? לתת
כן.
ולקבל במידת הצורך.
כן.
ואז הוא אומר, במצוות הקבלה אין אנו צריכים להסתכלות מרובה משום שהעונש נקבע תכף על יד.
כן. אם אני לא מקבל משהו, אני סובל. אני סובל. אם יש לי רצון ואני לא ממלא אותו, הרצון הריק הזה הוא נותן לי הרגשת הסבל. זה לא סתם שאני מסתכל על איזה מכשיר, איזה מחוק ומשהו, והוא מראה לי שחסר לי. אני מרגיש את זה כסבל. זה אצלי מכשירים כאלה בפנים, שהם, אתה יודע, במחוגה ככה, הם מראים לי.
אז אותו סבל הוא מנותק מאותה השפעה? הוא כאילו עומד בפני עצמו?
זה אני לא יודע, זה כבר עניין במערכת, אבל זאת אומרת, על, 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 על הקבלה אין לנו בעיה, כי אנחנו מקבלים אינדיקציה, איך להגיד אינדיקציה? מדד, בסדר. אנחנו מקבלים, והמדד הזה הוא בא רגשי. זהו. מה שאם כן על הקבלה, זה על הקבלה, מה שאם כן על ההשפעה, אני לא מרגיש בזה שום דבר. המערכת הזאת היא מנותקת. נאמן. אני לא נתתי ואני לא מרגיש שאני סובל. אני לא מיליתי משהו, לא מרגיש שאני סובל. המערכות האלה לא עובדות אצלי. הן ממש מנותקות ממני. זהו, לא נותנים לי מהמערכות האלה לעבוד. אני צריך להפעיל אותם, ואז אם אני מפעיל אותם, חסר לי רק שיהיה לי סימן. זאת אומרת, הרגשה בזה שלא נתתי ואני סובל. כמו שלא קיבלתי ואני סובל. שאני אשתתף בכל המערכת הזאת בצורה דו-כיוונית. בהתקשרות הנכונה. זה אין לנו. ולכן אנחנו נמצאים כמו איזה נחים. אנחנו לא יודעים איך לעבוד עם המערכת. מפני שאצלי לא מאוזן עניין הזה קבלה והשפעה, אני תמיד נמצא במצב שאתה מבין. כן, ליאור.
הרעיון הזה שבעל הסולם מציג פה, שהוא באמת מאוד פשוט והגיוני, אני חושב שכמעט כל אדם יכול להבין אותו בשכל.
כן.
עשר שנים אנחנו מנסים להעביר אותו לקהל הרחב, מה שנקרא, והוא לא נתפס. זה פשוט לא מובן.
ואצלנו, כן?
אצלנו אני חושב באיזשהו מובן, כן. לפחות כאילו אנחנו מוכנים...
זאת אומרת, אתה שומע את ההסבר הזה ואיכשהו אתה מקבל אותו.
כן, מקבל אותו. לא, אני גם כן, אני חושב שפה האנשים שנמצאים פה, שלומדים איתנו, מוכנים לעשות איזשהו משהו בקשר לזה, מבינים
ש... זאת אומרת, אתה מתחיל מזה לדאוג איך להרגיש את המערכת בצורה דו-כיוונית, מלאה, שלמה, ולהשתתף באמת. היית רוצה להיות במערכת כזאת.
כן, אנשים שלומדים קבלה, אני חושב, באיזשהו מובן רוצים...
זאת אומרת, אם אנחנו ניתן לך עכשיו הזדמנות, כל החברה תיתן לך עכשיו הזדמנות להרגיש שאתה לא נותן, ובזה אתה מרגיש איזה נזק, כן? איזה צער, אז אתה תהיה מרוצה.
זה אני כבר לא בטוח.
רגע. אתם שומעים כולם, אה? נו, אז מה זה נקרא שלמדת שמערכת היא קיימת בצורה דו-כיוונית?
לא, בסדר, מה שאתה אומר עכשיו, מה ש...
אני נותן לך עכשיו הזדמנות להיות בצורה שלמה עם המערכת הזאת. על כל דבר שחסר לך, אתה מרגיש רע. על כל דבר שלא השלמת, לא נתת, גם כן תרגיש רע.
לא, אני יודע שבתוכי שיש...
רגע, למה אתה לא מסכים? זה יעזור לך להיות מושלם. להיות במגע עם כל המערכת. תגיד אלוקים, לא חשוב מה. אתה ממש אתה ו- ו- ומערכת והוא תהיו כאחד. ואתה עוד תוכל אולי לעדן את התגובות שלך בכמה אתה סובל ובכמה את מקבלה וכמה אתה סובל מהשפעה שעוד לא נגיד הגעת לדיוק, לרגישות כזאת שממש להבנה אתה ומערכת ממש מבינים, מרגישים זה, זה אתה נכנס כחלק אינטגרלי השלם. לא רוצה.
תיאורטית אני מבין מה אתה אומר ואני רוצה, ברור לי אבל שאם יגלו לי את זה, יהיה פה קושי גדול. לא, יש משהו בטבע שלי שמתנגד.
ברור לך שמרגע שיגלו לך, יקב לך פי מיליון יותר ממה שעכשיו.
כן.
כי חוץ מעכשיו כואב לכם מחוזר קבלה, אז יקב לך גם כן מחוזר השפעה. טוב, מה עושים?
אבל השאלה שלי בכלל הייתה
מחוזר. לא, אני רוצה שבו אנחנו נגמור. אנחנו החברה מתחייבים לתת לך כל הסימנים איפה שאתה בחוסר השפעה. בחוסר קבלה אין בעיה, בחוסר השפעה. נו, אנחנו בכל דבר ממש ככה נעשה לך תקירה קטנה. מכל מקום, איפה שאתה מחסיר.
פשוט צריך להוסיף לזה, כנגד זה, איזושהי באמת, איזשהו, שיהיה לי כוח לעשות את זה, לעמוד כל הזמן מול החשבון הזה, איזושהי גדלות, איזושהי חשיבות, איזשהו, זה אני צריך, ואז...
לא יודע, אלוקים גדול, אני לא יודע.
אבל אני לא מבין לאיפה אתה חותר בשאלות כלפיי, כי אני...
שאנחנו עכשיו מתחייבים לתת לך כל ההרגשה הזאת, מה שחסרה להיות שלם. נו.
בוא ננסה, לא. אבל אני רב מטריד אותי יותר דווקא שהשאלה הזאת כלפי הקהל הרחב דווקא.
זה לא מטריד אותי.
אבל אנחנו מנסים את המסר הזה בצורה פחות...
אין בעיה, אם אתה תעשה מה שצריך, כל הקהל הרחב, אחריך יהיה...
אוקיי.
יקבל את זה בלי להגיד כמוך. יקבל את זה ברצון. זה הפלא.
אז אם ככה, מה עושים באמת? בוא נחזור...
זה נקרא שאם אתה כמעבר מקבל ומממש, אחריך כולם מקבלים את זה. הראש שלהם בך. ולכן מספיק אם אתה מברר ומסכים, כדי שאתה תהיה נפעל כך, וגם כן הם יהיו נפעלים. עם סך הכל כלים בלבד. הראש נמצא בך.
אז מה חסר לנו באמת לברר ולהסכים? כי הדילמה הזאת שהצפת כלפיי לפני רגע...
לא יודע, זה, תראו עכשיו, ערבות וכל התנאים, כל הכוחות. גרשן, אתה מסכים? בטח, בוא נראה.
התרגיל הזה שיצאת, קודם כל ברור שבכלים המקולקלים שלי בטח שמסכים, וזה בדיוק השאלה.
מסכים.
ודאי.
ברגע שאתה מסכים, אתה צריך להגיד לאשתך.
מה?
כי בזה, לא, אני אגיד לך מה. כי בזה אתה עוזב את המשפחה, את הבית, איפה הוא כותב את זה? סיבת הכבדות בעבודה. כן. אתה כך מרגיש, כך צריך להרגיש. אתה יוצא לגמרי מכל איזה קרובים, אין קרובים ורחוקים. אתה נכנס למערכת שיש לך קבלה והשפעה, ואתה דואג איך למלות את חובתך, השתתפותך במערכת הזאת, בלבד. לך, אשתי, ילדים, זה משהו. אין, זה הכל נכלל במערכת. זהו. זאת אומרת, שהיא תגיד לך איפה אני, יגיע תורך, אתה שם במערכת נסתרת, באיזה מקום. הרגשה היא צריכה להיות כזאת. אתה מתחייב להיות חלק האינטגרלי במערכת שנקראת הנשמה.
תנאי מקדים לזה מה שאמרת, זה שאני מתחיל להרגיש צער בזה שאני מרגיש שאני לא משפיע.
כן.
אז אני מתחיל להרגיש בזה צער.
נו, אנחנו נשתדל.
אוקיי. וזה השאלה, מתי זה, לפני זה גם אני שמעתי שאתה אומר שצריך להרגיל את עצמו כל פעם שמצטער על משהו, שיבין שהוא לא מספיק משפיע. ככה להרגיל את המחשבה. מתי מגיע השלב?
כי זה מה שחסר לך.
זה ברור, אני יודע.
כמה אתה שנים כבר נמצא כאן?
מספיק.
מספיק. זה לא מספיק כנראה. אתה זהו כבר רוצה לעזוב?
איפה יש לי ללכת?
אז בשביל מה אתה נמצא כאן? כדי ללמוד איך להשפיע.
הטעם בצער הזה שהאדם מרגיש מזה שהוא לא משפיע, זה שלב שאמור להגיע אחרי שהוא רוכש תכונת ההשפעה או לפני שהוא רוכש תכונת ההשפעה? מתי הוא מתחיל לשייך את הצער שלו?
אתה כבר מתחיל להתווכח על התמחיר, על השכר. על השכר. אם אני אדע על זה ואני לא אדע על זה. זה ככה...
כן, כי מאיפה לי הכוח לוותר על הכל? כן.
אם אני נותן, שאני אדע בשביל מה לתת.
לא, מאיפה לי כוח לוותר, כמו שאמרת, על המשפחה, על ילדים?
כוחות אנחנו נביא לך. אנחנו כל כך נבייש אותך, שאתה לא נותן, שאתה תיתן. רק כדי להתפטר מהסבל של בושה. זהו. אתה מסכים?
מסכים.
אבל... קודם אישור משתו, כן.
מסכים, יש אישור. באמת, מסכים.
טוב. אם היה אפשר להסכים. כן, עוד אחד. חכם.
קודם כל, הפסקה הזאת מתארת את המבנה של המערכת בצורה הגיונית וברורה.
יופי.
עכשיו, אתה נתת לנו עצה בעצם איך להתקדם. אמרת בסוף כל יום אני צריך לעשות חשבון. עכשיו, אם אני מסתכל פה, איך הוא מסביר...
זה בא לסולם כותב.
לא, ברור, ברור, זה לא מהיום.
בגרת תזיין.
עכשיו, מה שאני מבין פה מהמבנה של המערכת, היא תמיד מתקדמת מתוך השלילה. גם מסתירים את מה שאני צריך להגיע, וגם אני צריך לראות שהתוצאות, כאילו אין לי תוצאות ביד, כי לא עשיתי את מה שצריך. הכל פה בשביל...
אני לא יודע, אני נמצא בסביבה. לא שלכם. אני נמצא בסביבה אחרת. יש לי סביבה אחרת. כמה אנשים שהם... שאנחנו נמצאים, שאני נמצא איתם בקשר, יש, אני רואה שיש לי הזדמנות להשפיע לבורא. יש לי הזדמנות להיות איתו במגע. יש לי הזדמנות להתחבר אליו. החברה נותנת לי כזאת הרגשה. אני ממש שמח בזה. יש לי מלא מרץ, רוגע. אני לא תלוי בכל מיני צורות הזבל הזה שאני רואה כאן, מגלה כאן איזה יחסים כאלו, קטנטנים, אינטרסנטים וזה. אני מרגיש שאני נמצא בין כמה חברים שהם באמת נותנים לי, מחזיקים אותי ברמה ש... שיש לי רוח בחיים. נו.
אבל לפי מה שהוא אומר פה, תמיד הרוח הזאת זה בא מתוך זה שחסר לך. אולי שזה...
לא, 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 לא מתוך שזה חסר. אני אומר לך שאצלי זה לא מתוך שזה חסר. אלא ההפך. מתוך זה שהם חשובים בעיניי, ואני רואה ממה שהם מלאים, ממה הם מתרוממים. זה הכל תלוי איך אני מסדר את היחסים כאלו, או לא. הם בעיניי מאוד גדולים. הם אנשים שבאמת נמצאים כבר בתיקונים מאוד גבוהים. ואני שנמצא לידם, יש לי ביטחון, יש לי הרגשה יפה טובה, אני מרגיש את עצמי כמו תינוק על הידיים בטוחות. ומה רע? ואני יכול להתקדם איתם, וכל יום אני... רק רוצה להיות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, להיות דומה להם במשהו, כי זה בצורה טבעית אני רוצה להיות כמוהם. עוד יותר, עוד יותר. למה? כי בזה אני יכול להישאר תינוק בידיים שלהם. כן? אבל אני רוצה להוסיף להם מצב רוח, שהם יתייחסו עליי עוד יותר ככה באוהדה ב ב ב בצורה יותר עוד יותר קרובה. אז אני משתדל במשהו לדמות להם. מה הבעיה?
אוקיי, זה המצב שלך. אנחנו פה מתלוננים על מצב אחר, שלנו חסר כל הזמן. או בכלל אני לא בהכרה, או שאם אני בהכרה, אז אני רואה שחסר לי. עכשיו, אז נתת את ההצעה, בסדר, אני צריך לשים את המטרה לפני נחת רוח לבורא, זה עוזר, זה תמיד עובד בטוח.
אני לא יודע. זה לא עובד. נחת רוח לבורא זה לא עובד. זה עובד אך ורק בתנאי שאותם האנשים שאני נמצא, אני מדבר על החברה שלי, שאני נמצא ביניהם, שאני מכבד אותם, אוהב אותם, נמצא איתם יחד, הם מחזיקים אותי כקטן, ובאמת מקובלים גדולים, שאני נמצא ככה, שהם גם כן מכבדים את הכוח העליון. אז דרכם אני גם כן מתחיל לקבל התרשמות ממנו, אבל רק דרכם, ממה שהם מציירים לאותם. זה נקרא מאהבת הבריות לאהבת השם. אני אליו לא יכול להתייחס. אליהם אני מתייחס בצורה נורמלית, כי אני מסתכל עליהם, אני רואה אותם, אני נמצא ביניהם, יש לי אחיזה בהם, על בסיס ניסיוני. וכשהם מתחילים להראות לי דרך כל מיני דוגמאות, נגיד, כן? ככה בין המילים, עד כמה שהם מכבדים ועובדים לקראת הכוח העליון, להיות איתו במגע, כמו שאני רוצה להעביר להם את המצב רוח יותר, יחס יותר, גם הם רוצים לשמח אותו, להביא לו מצב רוח. אז אני מתוך זה גם כן, מפני שהם מכבדים אותו, אז אני גם כן מתחיל לכבד אותו. כך אין לי שום דבר אליו. מה אם אני לא יודע על מה מדובר? הוא נעשה גדול בעיניי, מפני שהם גדולים בעיניי. אנחנו מדברים על ניסיון, על הפרקטיקה, על העבודה המעשית שלנו. אם אני לא רואה, לא מרגיש את הבורא הזין. יש לי חברים כאלה שכן מכבדים אותו. אז זה פועל עליי.
אז איפה נקודת ביקורת שלנו? מה אני עושה בסוף יום? כלפי מה? כלפי המצב הזה שתיארת עכשיו?
עד כמה שאני יכול לעשות נחת רוח להם, ומתוך שבנחת רוח להם נכלל נחת רוח לו, אז גם כן הוא נמצא בחשבון.
ואיפה?
לא יכול להיות, כמו שכותב לנו בעל הסולם, אהבת השם יותר מאהבת הבריות, מאהבת החברים. לא יכול להיות.
אז איפה נכנס העניין הזה?
זוכרים שכתוב.
משה רבש אמר לך שפרוטה לפרוטה מצטבר חשבון גדול, כי תמיד אני רואה רק פרוטות, במקרה הטוב.
החשבון אתה לא רואה.
החשבון או השכר או התוצאה.
אז על מה אתה שואל?
אתה עכשיו אמרת שאני צריך לבנות את עצמי כלפי הדבר הזה, אבל בפועל הכל בפרוטות מתקדם.
בסדר, פרוטות, כן. קבלה, נתינה, נתינה, קבלה, ככה, ככה, כן, עם החברים.
אז תמיד, עוד פעם חסר לי, תמיד זה רק קצת.
לא, מקצת הזה אתה כל פעם מתקדם. רשימו, מממש רשימו הנוכחי.
טוב, איפה קונים כרטיס להצטרף לחבורה הזאת?
זה תשאל את גרשון, כן.
אם יש כנס, תזמין אותנו, נבוא.
זה... חסר לנו. כן. זה הדוגמה של רבי יוסי. כן. זה לא סתם בעל הסולם מביא את הדוגמה הזאת. זה... אם אדם כמוהו, שהיה גדול הדור, כלפי התלמידים שלו יכול כך להכניע את עצמו כדי להתקדם. זאת אומרת, הוא השתדל להחזיק אותם כגדולים, והוא כתינוק בידיים שלהם. אתה יכול לתאר דבר כזה? אבל זה בעצם כל הנקודה. שממנה מתחילים להיכנס לתלם הזה, לשביל. טוב. כן.
יש פה שתי מצוות, אחת קבלה, אחת השפעה.
נכון.
בהשפעה אני לא מבין שום דבר, אבל בקבלה אני מבין שצריך להיות אופטימלית והשפעה מקסימלית.
כן. לא, 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 גם זה מקסימום. גם קבלה וגם השפעה. בסופו של דבר, לקבל על מנת להשפיע, אנחנו משתמשים בכל הכלים שלנו עד הסוף.
כרגע, בשלב ההכנה אני מדבר.
בשלב ההכנה אני דואג, אם אנחנו מדברים באמת בשלב ההכנה, על הקבלה אני דואג לסדר את עצמי בצורה נכונה, בעולם הזה, בגשמיות, כמו שהוא אומר לנו, הכרחיות, לא יגונה ולא ישובח. זה דבר אחד, כן? וכל היתר אני משקיע בהשפעה לחברה. כן.
על הקבלה אומר שהעונש בא מיידית. העונש הוא פרטי או כללי?
גם וגם.
איך אני יכול לזהות את העונש הזה? איך אני יכול לדעת אם אני בקבלה יותר מדי, פחות מדי? שלב ההכנה.
אפשר לתת לזה כמה מדידות. פחות או יותר, אמר רבש, האם אתה היית שמח בכלל לא להרגיש שאתה מקבל משהו? חי מהאוויר, לא חסר לי כלום, חפץ חסד, אין לי חולצה ולא צריך. זוכרים את החפץ חסד? זה חי ביער, ופעם בת מלך הייתה חולה ואמרו לה, אם היא תלביש חולצה מחפץ חסד, אז היא תתרפא. אז הלכו ליער, שאלו אותו, נו, איפה חולצה שלך? תעזור לבת מלך להיות בריאה. הוא אומר, אין לי חולצה. זאת אומרת, הוא חי ביער, אין לו כלום, ואפילו חולצה לו, ושמח. חפץ חסד, השמח בחלקו. אז גם כן כלפיך. האם אתה ישמח בזה שכך אתה תתקיים? לא. זה מזכיר לנו קצת מה שהוא נותן לנו תנאי בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. פעד במלך תאכל, מים בשרה תשתה, הרי ארץ תשן, ובתורה אתה עוסק, ואשריך וטוב לך, טוב לך. זאת אומרת, אתה שמח. אז כאן שואלים, האם אם לא היית צריך לדאוג לזה, זאת אומרת, אם לא היית בתוך הגוף, כן, בעולם הזה, אם היית רק ברוח, היית שמח יותר או לא? אז היית שמח ממה? מזה שלא היה, לא היו לך דאגות? גם וגם. טוב, נו, בקיצור, צריכים לבדוק. כן.
יש כמה שאלות מהחברים על על הכנס בצפון אמריקה ודרום אמריקה. אז השאלה הראשונה, הם בדיוק סיימו עכשיו שיחת הכנה עם התלמידים הווירטואליים והתלמידים של הלרנינג סנטר, ועלתה שם שאלה מתלמיד, הוא אומר, יש ממש הבנה והרגשה שיש פה משהו שכדאי להגיע, אבל בכל זאת חסר איזה דחיפות. איך ממש אפשר לקבל הרגשה שהחיים שלי תלויים בזה, בלהגיע לכנסים האלה?
בימינו אפשר להגיד שאפילו חיים הגשמיים אנחנו מתחילים להרגיש שהם מאוד תלויים באיזה כוחות נעלמים, מצבים בלתי מוגדרים. אני חושב שכל אחד שרוצה במקצת לפחות להתקדם לכיוון ההבנה והכרה איך להסתדר בחיים, הוא צריך לבוא. אם הוא רוצה לקנות כוח להשפיע על הגורל שלו, הוא צריך לבוא. וזהו, שיעשה חשבון. אני לא יודע האם אני אוכל עוד לטוס, עוד בעוד שנה, כי בכל זאת, זה קשה להגיד, כן או לא. לכן, זה שהם יבואו לכאן, אני לא, לא, לא חולם, אבל אני חושב שכדאי לנו להכיר זה את זה ולהיות יחד לפחות כמה ימים האלה של כנס, וחוץ מזה זה כנס כפול, כן, זה ויקנד, אחר כך כמה ימים שאנחנו גם כן ניתן שם שיעורים וכל מיני הפעלות, סדנאות עם אותם האנשים שנמצאים, ושוב כנס. לכן אני ממליץ להשתתף בזה לכולם. אני אפילו מכיר אנשים שהם יבואו גם לגוואדלחרה ואחר כך יבואו לניו ג'רסי. ממש כך שיעשו. אני לא אומר שזאת דוגמה לכולם, אבל באמת כל הכבוד להם. זהו.
יש גם שאלות מהמארגנים, אז השאלה הראשונה זה על העשיריות, הם שואלים, כל הכלי העולמי הוא עובד בעשיריות, אבל בצפון אמריקה יש עדיין חברים שלא לגמרי קשורים בעשירייה. אז הם שואלים, האם כמארגני הכנס הם צריכים לעזור לכולם להתארגן בעשיריות כדי להתחיל את העבודה עוד לפני הכנס?
כן, אתם צריכים לכתוב, לרשם שם, ואתם תהיו משובצים בעשיריות, כי כל הכנס הוא יהיה בעשיריות. כי אנחנו רוצים להגיע למקסימום, להתקרב לגילוי הבורא. ולכן אנחנו רוצים את זה. כן.
הם שואלים, האם זה צריך להיות אותם עשיריות שהם עובדים איתם לפני הכנס? האם הם צריכים גם להמשיך במהלך הכנס עצמו? או שבכנס עצמו אפשר לערבב את העשיריות ולהתחיל חדשות?
זה מי שואל?
המארגנים.
מארגנים, אני צריך לדבר איתם. אם אנחנו, אם אנחנו נמצאים כל הזמן בעשיריות הקבועות, אז כן ולא. יכול להיות שכדאי לנו לנסות גם כן ערבוביה, אבל זה לצורך לחדד את המצב. קצת להוסיף איזה פלפל. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים אותם עשיריות הקבועות, כדי להתקדם על ידי כנס שיהיה לנו איזו עלייה, ואנחנו נמשיך איתה יחד להתקדם. איך אתם הייתם מעדיפים להיות בעשיריות הקבועות או לא? קבועות, כן? זהו, כי זה באמת רוצים להגיע לפתרון, ולא להכיר סתם אנשים שאחר כך לא יהיה כל כך קשר. אנחנו זקוקים לעשירייה שמרגישים אותה כחלק אינטגרלית.
שאלה אחרונה אם אפשר. מיד אחרי השיעור הזה יש חיבור וירטואלי של כל החברים מצפון ודרום אמריקה. מטרה זה הכנה לקראת הכנס, וציינת הרבה פעמים שזה באמת יהיה כנס אחד. האם תוכל להרחיב לגבי זה? איך המבנה הזה שזה באמת יהיה כנס אחד מורגש ולא שני כנסים נפרדים?
איך לראות את זה? קודם כל אנחנו צריכים לבנות תהליך רצוף, כן? שזה מה שאנחנו עושים בגוואדלחרה, זה התחלה ואחר כך המשך וסוף בכנס ניו ג'רסי. אנחנו צריכים לראות את הלוז ונושאים, ושזה יהיה מחובר זה לזה. אני בכל זאת ימשיך אותם הנושאים הלאה. אני לא אעשה כנס כאן ומלכתחיל והעתקה לכנס השני. זה לא יהיה כך. מי שלא ישתתף איתנו בגוואדלחרה, יהיה לו קצת אחרת וקשה להשתתף בכנס ניו ג'רסי. לא שהוא לא יוכל להצטרף אלינו, לא נכון, אבל בכל זאת יהיה לו יחסית הפסד. כדאי להשתמש בכל הכנסים האלה יחד. זהו. אחרי זה יהיה לנו כנס ב... 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 ברוסיה שם, ואחרי זה ברומניה. כן? אז אני מקווה שאנחנו נעשה כל הכנסים בכזאת צורה, שבתוך עשיריות, העשיריות מתקדמות לכנס לכנס יחד. ונראה איך שזה עובד. כן.
אבל אנחנו יוצאים כאן בפתח תקווה באזור המרכז, פעמיים בשלוש בשבוע, בערב למעגלים.
כן.
אחר, אנחנו עוסקים בזה כבר כמה שבועות. כן. אנחנו רואים שלהנחות מעגל ולעשות מעגל מוצלח, זה לא דבר כל כך פשוט.
נכון.
דבר שהוא דורש מומחיות.
כן.
עדינות, יש שלבים בתוך המעגל, זה ממש מקצוע. עכשיו, היום בערב אנחנו נקיים פה, בשש וחצי, לפתח תקווה וקבוצות המרכז, הכשרה מקצועית בנושא הזה. היא גם מעבר על הליינאפ, היא גם כלים, כאילו שהמנחה צריך להתאמן בהם, לעשות סימולציות, דברים פרקטיים, מעשיים.
ואתם תדונו על השאלות שאתם מפעילים שם, כן?
כן, חלק מהמפגש הוא ממש לדון על השאלות עצמם שיהיו בשטח בפועל, מעבר על הליינאפ.
יופי, אני מאוד מעוניין בזה, אז אני אראה אתכם, זה יהיה כאן?
זה יהיה כאן.
אז יש לי אפשרות לראות.
אנחנו נפתח את זה. עכשיו, זה תחילתו של תהליך שאנחנו הרבה זמן מנסים לעשות, של העלאת הרמה המקצועית שלנו, להשתפר במה שאנחנו עושים. עכשיו, זה לא הולך כל כך פשוט, ועל זה אני רוצה לשאול.
זה תמיד ככה. כמה אתה חושב שאם אתה סתם תאסוף קהל, נגיד 300 איש, כמה מהם יהיו כאלה שיכולים להוביל את החברה? כמה מהם יהיו... אתה יודע, בעל הסולם אומר, יש הבדל בין השוק, כן, ובין החלק הקטן במוח. במוח זה מילימטר כבר מאוד חשוב, בשוק הלך לך כך משהו לא נורא, כן? אז ככה זה בכל מקום. אנחנו צריכים לגדל יותר אנשים, אבל תמיד זה מיעוט. אלו שיכולים לנהל, כן?
שאלה, למה כשאנחנו עוסקים בדברים רוחניים, כאילו הצד המקצועי, כאילו יש אווירה כזאת לפעמים של העיקר החיבור, ואתה יודע, כאילו זה איכשהו מעפיל על זה. כשעושים משהו בחוץ, ברור שצריך הכשרות מקצועיות, ברור שאתה צריך להיות טוב במה שאתה עושה. כאן זה כאילו קצת מתשטש אצלנו. אתה מבין מה אני שואל?
לא.
אצלנו כשאנחנו...
אני מבין מה שאתה שואל, אבל אני לא מבין למה. כי זה חוסר אחריות. זה אתם לא, זה חוסר אחיזה בחומר. אתם חייבים להגיע למצב שאתם מומחים באמת, ומומחים גדולים, כי אתם לא יודעים למה שאתם עכשיו מתקדמים, לאיזה מקצוע אתם רוכשים, לאיזה מצבים אתם בכלל עוד מעט תראו את עצמכם, איפה אתם תהיו. כנגד כל אחד מאנשים שיוכלו להעביר נכון את המפגשים כאלה, שיהיה מבין איך לעשות את זה בצורה יותר עמוקה ודאי, מה שעכשיו בינתיים אתם עושים. אז יחפשו אנשים כאלה, מיליונים יצטרכו לזה. אתם צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות. ואתם עושים את זה רק לגברים?
לא, זה פתוח ודאי גם לנשים, גם לגברים. אנחנו מתחילים, היום בערב זה מיועד לפתח תקווה, קבוצות המרכז. אנחנו גם נשדר את זה בסביבה טובה, אבל אנחנו לא מכריחים את כל הקבוצות בארץ להתאסף. שם הוא צריך לבחור יום מתאים, לראות בכל קבוצה זה קצת אחרת. הם יהיו בקשר עם הקורדינטורים. אבל באמת אולי עוד קצת על השאלה הקודמת, כאילו... המומחיות הגשמית כאילו כביכול לקרוא לזה.
כן.
נראה שזה דבר משמעותי בבנייה שלנו.
כן, כל אחד ואחד חייב. וחומר לאסוף ולעבור וללמוד לדבר. זה חובה. אני ממליץ לכל אחד. זה חלק מההתקדמות שלכם. מה זאת אומרת שאתם בונים שם עשירייה איזה מקרית? זה לא עשירייה מקרית. מה שבניתם נשאר. ברוחניות אין דבר כזה שהיה והלך. זה כמו שאני מסביר לכם עם הסיגריות, כן? שזה גמרתי לעשן. בשבילי אותה קבוצה קיימת. באותו רגע היא התגלה כי היא קבוצה שאני חייב כלפיה ככה, וזהו, וזהו, היא קיימת לפניי. אין דבר כזה שהלך. שום דבר לא הולך. זה כמו פריימים בסרט, כן? שעוברים, אבל זה קיימים. כן.
אולי יש לך איזה הצעה, איך להחזיק את שני הדברים האלה במקביל, כי הם קצת שונים, יחס מקצועי, כאילו פשוט מבחינה חיצונית, מבחינה גשמית אפשר להגיד, והיחס הפנימי הנכון, איך כל הזמן להיות בשני
הדברים? אני רואה את זה כמימוש של ההתקדמות שלי. אם אני עכשיו יכול לחבר אליי 10 אנשים, אפילו ל-10 דקות, ושיגעו במשהו ששייך לחיבור, גמרנו, אני כבר חיברתי אתם לעצמי. לא חשוב שהם יתפזרו אחרי רבע שעה. אני חיברתי, זהו, הם כבר אצלי. כבר כל אותה מערכת הגדולה הזאת עם, כל הנשמות השבורות, כבר יש לי חלק. אני כבר גם כאן וגם שם וגם כאן וגם שם, אני כבר ראש שלהם. כדאי להיזהר. לא לזלזל. נו, מה יש לנו עוד חוץ מזה?
מספר הודעות לסיום.
בבקשה.
כנסי קבלה לעם באמריקה. לב אחד לכולם. כנס קבלה לעם בדרום אמריקה, 17 עד 19 ליולי, בגואדלחרה, מקסיקו. לפרטים והרשמה, congreso-latino-america.com. משלימים את המעגל. כנס קבלה לעם בצפון אמריקה, ה-24 עד ה-26 ליולי בניו ג'רזי. לפרטים והרשמה, one.kabbalah.info. קורס יסודות הקבלה בשפה האנגלית. אנו מזמינים את כל צופנו דוברי האנגלית להצטרף לקורס אינטרנטי חינמי, חי ואינטראקטיבי ביסודות הקבלה. הצטרפו לאלפי אנשים מכל העולם שלוקחים את חייהם לרמה הבאה. הרצאות המבואות יתקיימנה ביום רביעי, 8 ביולי. לפרטים והרשמה, freekabbalahcourse.com. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
הדמעות מלוכות כמו הים, הניצות שבנו כמו אור. אלפי דרכים בעולם, רק אחת תוביל אל הדרום. בין השמחות והדמעות, איך נדע מה לבחור? איך נדע, איך נדע, החיים מהאמת רואים מפוך, מגבוה רואים נמוך. איך נדע, איך נדע, החיים הם נדע. מהאמת רואים מפוך, מגבוה רואים נמוך. כשאהבה רחוקה מהלב, הגעגוע גובר. מורח ילדות שנצרת עוד מהבית הישן בחצר. בליבו של כל אדם יש ניצות של אהבה, כמו כינור ומיתרה. כמה יפה